כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שנה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי תמיד איתי. על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב לכולם. השבוע באופן יוצא מן הכלל אנחנו פותחים את התוכנית לשאלות עם מאזינים, וגמרנו, סגרנו את ימי השמחה ואת הימים הנוראים לכאורה. למה לכאורה? כי נתנו לנו את חודש חשוון ואת חודשי החורף כדי להטמיע את הרכוש הגדול שקיבלנו בכל הימים האלה. ועלינו לומר דבר אחד. אלה היו ימים נוראים אחרים. לאו דווקא כביקורת על הימים האלה בצורה שבהם נעשו, אלא להפך. היהודי, אי אפשר לקחת ממנו את ליבו. והלב הוא זה, כמו שכתוב בחז"ל, הוא לעובדו בכל לבבכם. ותפילה במיוחד שהיא עבודת היום, גם ביום הכיפורים בוודאי, גם בראש השנה, גם בראש השנה רבה, גם בימי השמחה, היא עבודה שבלב. ולכן את זה אי אפשר לקחת מאיתנו. אדרבה, ניתנה לנו ההזדמנות לבחון את עצמנו מצד אחד ולחדד את הנקודה מצד שני, שאת זה לא ייקחו לנו וזה יהיה תמיד איתנו. אותם אלו שנמצאים שם, ואלו מתוכנו שניצלו את ההזדמנות כדי להגיע לשם, הרגישו שבאמת מדובר במשהו, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, שעבודת התפילה אצל האדם היא לב, אצל החסיד, היא לב הזמן ופריו. כלומר, זה העיקר וזה התוצאה של עבודת היום. לב הזמן ופריו. מה זה לב הזמן? לב זה העיקר, אבל זה לא רק העיקר, זה המרכז, זה הפנימיות. ואת הפנימיות הזאת אי אפשר יהיה לקחת מאיתנו. יחד עם זאת, אנחנו באמת בהרגשה קשה מאוד. אנחנו מתכוון אלה שבמשך השנים הקדישו מזמנם כדי לקרב יהודים לאביהם שבשמיים, ואני אסביר מה אני מתכוון. לפני כ-40 שנה, כשהקדוש הוא זיכה אותי להימנות על קבוצה קטנה מאוד, קטנת הכמות ורבת האיכות של אישים, ביניהם כמה בעלי תשובה, אקדמיים מאוד מאוד אינטליגנטים ומאוד מאוד נלהבים לעניין, תלמידי חכמים, וביניהם כמה אנשים שצמחו בעולם הישיבות, ולא אזכיר שמות שמה אני אשכח מי מהם, ונבנתה במאמצים משותפים, בחסדי שמיים, תוך כדי התרגשות עצומה, מה שנקרא מערכת ההוכחה לאמיתות התורה. ונבנתה התוכנית של הסמינרים, ויצאו עם זה לדרך. הייתה לי הזכות להימנות עם הקבוצה הזאת, ולעמוד על יד ערס יוולדה, שמה שנקראת תנועת התשובה דאז. במקביל, התפתחו ערוצים נוספים, כמו אור החיים של הרב אלבז, כמו דבר ירושלים של הרב הורוביץ, כמו אש התורה של הרב איינברג, כמו אור שמח. ופשוט הוצבנו בעמדה כזאת, שבאמת נראה היה שעומד לחול שינוי. ובאמת, היסוד הזה של המונים שגדלו הרחק מתורה ומצוות. מתקרבים. ויש לזה השלכות כמו גלי ים. צוואר תאוצה. והיינו בטוחים שבאמת דברים משתנים בכל מקום, לא רק במקומות שבהם אנשים קיבלו על עצמם עול תורה ומצוות. והנה באו הימים האלה והראו לנו כמה נציגי ציבור לא שייכים. כמה שהם רחוקים. כמה שהם לא מבינים. ואני בטוח שלא עשו את זה מתוך כוונות רעות. אלא מתוך ניכור וריחוק, והם לא מודעים לניכור ולריחוק. כשאדם בא ואומר, עולם התורה יקר לי, אני מאמין לו שככה הוא חושב. אבל בהתנהגותו הוא מראה שהוא לא מבין על מה מדובר. על מה באמת מדובר. במקרה הטוב הוא ישווה את זה ללימוד רפואה. הוא לא מבין שמדובר במשהו אחר לגמרי. והראיה, שכשמדובר על עניינים כלכליים ועל ענייני חופשה וכדומה, עושים כל מאמץ שסגרים ומאבקים כנגד נגיפים לא יפגעו בהם. והנה יש זמן שבו הפגיעה הכלכלית תהיה לפי הערכתם פחותה, ואומנם תהיה פגיעה בצורת התפילה, ולמרבה הצער אצל חלק מהיהודים שאינם באי בתי כנסיות, בתי מדרשות כל השנה, אולי גם תימנע התפילה בכלל. וזה מאוד כואב, וגם להם זה כואב, אני מאמין. אבל זה לא עומד אצלם בהשוואה עם הפגיעה הכלכלית. ולכן מעדיפים לצמצם את הפגיעה הכלכלית, ככל האפשר. ואם הם היו צינים, אז הם, הייתי אומר שהם חושבים שהרי אנחנו אמונים על ונשמרתם מאוד לנפשותך. ואנחנו בכל מקרה, גם אם נבין שנקלענו לזה בגלל שרצו לשמור על ימי החופש ולרצו לשמור על הכלכלה, אנחנו לא נזלזל, כי הרי פיקוח נפש וגם ספק וגם ספק ספקה של פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. מה שאני יכול לומר בסיכום הדברים האלה, שברור שאצלנו כל מה שבאמת חשוב להגנה מפני ספק פיקוח נפש של מי שלא יהיה, חייב להיעשות בשלימות. אבל אם באמת הדברים הללו היו חייבים להיות ביום הכיפורים ולא לפני כן, אם באמת הדברים הללו היו חייבים להיות בשמחת תורה ולא לפני כן, אנחנו הראשונים שחותמים על זה. אבל אם אפשר היה שיעשה אחרת, כפי שטוענים או כפי שטוען ידידי הרב ישראל אייכלר, וזה נעשה רק מתוך חוסר הבנה למשמעות של הימים האלה, ישמור אלוקים את נשמותיהם. מספר הטלפון זה 03-593-93, 03-593-93, לא חייבים לדבר על דברי הפתיחה שלי. אני רק אוסיף עוד דבר ככה באווירה הצינית קצת. יום אחרי שמחת תורה נודע לנו שהיו שריפות ברחבי הארץ, ויש מניחים שמדובר לפחות לגבי חלק מהן בהצתות. והכעס היה גדול, ואני לא מבין למה. למה לסתום לאנשים את הפה כשהם רוצים למחות בצורה של הצתות? למה זכות המחאה בצורה של הפגנות היא כל כך קדושה, וזכות המחאה בצורה של הצתות זה פשע? נשגב מבינתי להבין. אלא מה יגידו? שהצתות זה פגיעה, זה סכנה, וההפגנות זה לא סכנה בזמן מגיפה. אלא מה אומרים? שלמרות הסכנה לא פוגעים בקודש הקודשים. ואז למה הצתות אסור? אלא מה יגידו? הצתות זה פגיעה ברכוש? ממתי פגיעה ברכוש יותר חמורה מפגיעה בנפש? ואם חשש לפגיעה בנפש אינו עומד מול קדושת חופש הביטוי וההפגנות, אז למה פגיעה ברכוש עומד מול קדושת חופש הביטוי? אז מהו השם שהוא לא יודע לדבר, הוא רק יודע להדליק? אולי זה יעזור קצת להמחיש את האבסורד. עוד פעם מספר טלפון, 03-593-93.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל. מוחי תמיד איתי. אתם קוראים עיתון, אבל מה שמעניין אתכם זה המודעות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים.
הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
השנה חוגגים עם משפחה. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מבשלת לכם מבצע חגיגי במיוחד, ועכשיו חותמים על מינוי דו שנתי ומקבלים סט סירים 10 חלקים וגם סט סכיני שף מבית נאמן במתנה. חייגו עכשיו כוכבי 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם מתמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
לקוחות יקרים, סניפי עינית מוגדרים כמקום עבודה חיוני ולכן פתוחים לשירותכם בעת הצורך. לבירור שעות הפתיחה, צרו קשר עם הסניף.
עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
עינית מאחלת בריאות לכל עם ישראל.
אני צריך וילון שיתאים בדיוק לצבעים של הסלון.
ומה עם וילון שיתאים גם לארנק? עם מרקנטיל סמייל אתה משלם פחות. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה מאחד מסניפי רשת הום סטייל. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
כללית איתכם גם מהבית עם כל השירותים הדיגיטליים. רופא אונליין, בקשות אונליין מהמרפאה או מהרופא, וייעוץ טלפוני עם הרופא האישי בלי צורך לצאת למרפאה. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
מים חמים לשבת, למיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
כן, אנחנו שוב כאן, ואנחנו בתוכנית עם מאזינים היום, 03-593-93, לרשותכם. ערב טוב.
ערב טוב, הרב.
כן, בבקשה.
שלום וברכה, אנחנו בדיוק קצרנו קצת בפרשת שבוע, והתעוררה לנו איזו שאלה שידוע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כמו שהרמח"ל אומר מחוק הטוב להיטיב, מכיוון שהוא רצה להיטיב עם ברואיו.
כן.
וכתוב שהסיבה שעשינו בחירה בשביל שלא יהיה גם ידי כיסופה.
כן.
אך השאלה היא למה הקדוש ברוך הוא בחלל ברא את העניין של בושה, ובגלל זה הוא היה צריך להגיע לכל העניין של בחירה.
יוצא מן הכלל. אתה מייעץ לקדוש ברוך הוא, אם כך, לברוא את האדם עם הרגשה של, בלי הרגשה של בושה, וממילא הוא יקבל טוב שלם כשהוא מקבל מתנה, והכל יהיה בסדר.
כן, אני לא אומר את זה בתור עצה, אני אומר את זה בתור...
לא, ברור, אני מחדד את העניין, ודאי.
כן.
על השאלה הזאת, רמח"ל לא עונה בדעת תבונות, מקום שם הנושא של נעמא דחיסופא, הוא שיטה שלמה, מקיפה ועמוקה. הוא גם לא עונה עליה ישירות, הוא גם לא שואל אותה, הייתי אומר, בדרך השם, אבל הוא עונה עליה שם. וכך עולה מתוך דברי הרמח"ל בדרך השם. האקסיומה היחידה שאנחנו צריכים לקבל היא שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי להיטיב. למה הוא רצה לברוא את העולם כדי להיטיב? אנחנו לא יודעים. את זה קיבלנו, שהוא רצה לברוא את העולם כדי להיטיב, כי מחוק הטוב הוא להיטיב. כל השאר כבר מובן. כי מי שרוצה ליצור דבר מה טוב, נניח נגר רוצה לעשות שולחן טוב, בצורה הטובה ביותר, הוא ייקח את החומרים הטובים ביותר, את התוכנית הטובה ביותר, את הצבע הטוב ביותר, את הדבק הטוב ביותר וכו'. מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם כדי להיטיב, ממילא את מרכז העולם, נזר הבריאה, האדם, הוא אמור היה ליצור מהסבסטנציה, כלומר מהעצם הטוב ביותר שיש לו. ומהו העצם הטוב ביותר, מהי הסבסטנציה הטובה ביותר שיש לאלוקים? זה אלוקים בעצמו. ומכאן נגזר שהנשמה תהיה חלק אלוקה ממעל. זה הטוב ביותר שאפשר. בהיותה חלק אלוקה ממעל, תכונותיה דומות לתכונות האלוקים. הרבה על תכונות האלוקים איננו יודעים, אבל דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות. הוא לא מקבל, הוא לא נוטל. He is not a taker. הוא רק נותן. וממילא גם הנשמה משתוקקת לא לקבל, רק לתת. ומאידך גיסא, יש עוד חוק שנובע מזה שהיא חלק אלוקה ממעל, והוא שכל עלול חושק אל עילתו. היא משתוקקת לקבל, להידבק בקדוש ברוך הוא ולקבל ממנו. שתי התכונות הללו שנובעות מאותו מקור סותרות זו לזו. מצד אחד ביותה חלק ממנו, היא רוצה להידבק בו ולקבל את אורו, ומצד שני ביותה חלק ממנו יש לה את התכונה שהיא לא רוצה לקבל. השלום בין שתי התופעות הסותרות הללו הנובעות מאותו מקור, הוא על ידי שנותנים לה לקבל חלף עבודה ולא במתנה. לבוא ולהציע שהנשמה תיברה בצורה כזאת, שהיא תהנה הנאה שלמה מלקבל, זה אומר להציע שהיא לא תהיה דומה לאלוקים. וזה לא טוב, והרי הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב. וטוב זה שהיא תהיה דומה לאלוקים.
מה, ממידתו של הקדוש ברוך הוא זה לקבל, או שבגלל שהנשמה רוצה לקבל, אז היא...
מה? איך הוצאת את הדברים האלה מה שאמרתי? אני לא אמרתי שמידתו של הקדוש ברוך הוא זה לקבל. ההפך. הדבר היחיד שאנחנו יודעים על התכונות של הקדוש ברוך הוא, או אחד הדברים היחידים, זה שהוא לא מקבל, הוא רק נותן. ומאל גם הנשמה רוצה רק לתת ולא לקבל.
הבנתי. הבנתי.
בסדר?
בסדר גמור, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב. ערב טוב לשאלה הבאה, לשואל, למאזין.
ערב טוב, רב.
בבקשה, כן.
רציתי לשאול, פעם שמעתי הקלטה של תוכנית רדיו של הרב, שאלה מאזין ושאל על תיאוריות האבולוציה.
כן. אגב, אתה אחד היחידים שמשתמש בביטוי הנכון, תיאוריית האבולוציה ולא תורת האבולוציה, כי המילה תורה תפוסה.
כן, כי הרב גם מסביר על זה שמה.
כן.
אז הרב הסביר לו שהחלק בתורת האבולוציה שאומר שיצורים מורכבים נוצרו אחר יצורים פשוטים, זה גניבה ספרותית מהתורה, שמעשה בראשית, החיות לדוגמה נוצרו אחרי הצמחים.
כן.
עכשיו, לכאורה, אני לא יודע מה כל כך ההקבלה, הרי התיאוריה שטוענת את זה, זה לא התכוונה שאם נוצרו יום אחרי זה, הכוונה שזה נוצר תקופה אחרי זה, זה לא... זה
אם אתה שמעת את השיחה שאני מכיר, שאני שמעתי, ושאני זוכר, אנחנו הפרדנו לחלוטין בין התהליך לבין הכרונולוגיה, לבין המשך הזמנים. משך הזמנים זה שאלה של גיל העולם, זו שאלה אחרת לגמרי, והיא מטופלת באותו שיעור עצמו ששמעת מן הסתם בנפרד. ולכן, אין בכלל, כשמדברים על אבולוציה, הנושא של המשך הזמנים הוא לא רלוונטי. המילה אבולוציה משמעותה evolution. Evolution זה התפתחות. צורת ההתפתחות מתוארת בתורה, ולא רק בתורה, אלא היא קיימת בכל מחלקת יולדות של בית חולים. נולד תינוק, והוא מתחיל להתפתח. בחלק מהמקרים הוא ממשיך להתפתח. בחלק אחר הוא נבחר להיות לאיזה תפקיד ממשלתי ומפסיק להתפתח. אבל הנושא של הזמנים הוא נושא אחר לגמרי, והנושא של שישה ימים הוא נושא אחר לגמרי, וטיפלנו בזה בנפרד.
זאת אומרת שזה מה שבאמת הרב אומר שם שהזמנים שלפני בריאת העולם, כלומר בשש ימים, זה לא היה שש ימים, אלא...
חס ושלום. אם הרב היה אומר כך, צריך היה לשרוף אותו.
לא, שישה ימים לא בזמן שלנו, אלא בזמן של...
לא צריך להגיע לזה. ההגדרה של יום כתובה בתורה היא לא נתונה לפרשנויות. יום זה ערב ובוקר. יום זה לא משך זמן של שעון עולם, אטומי או של שעון שוויצרי. יום זה מעגל. כתוב בתורה בפשוטו של מקרא שהיו שישה מעגלים. מה היה משך כל מעגל ומעגל ביחס לזמן שלנו? לא כתוב. מה שוודאי כתוב, שרק ביום הרביעי כתוב, יהי מאורות ברכי השמיים, והיו לאותות ולמועדים לימים ולשנים. כלומר, מחוללי הימים והשנים בצורה של מהיום הרביעי ואילך, לא היו קודם. ב', יש מדרש חזל שאומר, שעד שלא חטא האדם הראשון, היו המזלות מהלכים בדרך מהירה, בזמן מהיר, בדרך אחרת. כך שזה שמשך הזמנים היה שונה, זה כתוב בחזל. זה שמשך הזמן הוא לא רלוונטי להגדרה של יום, זה כתוב בפשוטו של מקרא. אז כן היו שישה ימים. והנושא של משך הזמן הוא פשוט לא רלוונטי לנושא של הגדרת יום בתורה.
אז מה בעצם התשובה לזה, שהרי האבולוציה נסמכת על מאובנים שנמצאו מורכבים אחרי פשוטים?
התשובה היא שלא נותנים תשובה על שאלה כזאת בשאלות ותשובות קצרות ברדיו, אלא שומעים את הנושא במלואו. הנושא של תיאוריית האבולוציה, אנחנו לא כל כך לא רציניים, מכדי שנבטל בהבל פינו עבודות של עשרות אלפי או מאות אלפי אנשים במשך עשרות רבות של שנים. אנחנו מתייחסים לעובדות ברצינות וביסודיות באותו שיעור שאתה שמעת.
אני לא שמעתי שיעור, אני שמעתי הקלטה של מאזין שעולה ושואל את השאלה הזאת.
אז זה שוב אותה בעיה. אז אני ממליץ על לשמוע את שיעור מספר 34.
בסדר. טוב.
תודה רבה. כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
כן, בבקשה.
אני רוצה לשאול שאלה, לא קשורה לפרשת השבוע, או בכלל הנושאים האקטואליים, שאלה שאני חושב עליה הרבה זמן. איך היו כל כך הרבה ממלכות, כל כך הרבה אומות שהציקו לעם ישראל שנים, ובסוף הם שקעו, אבל לא קיבלו נקמה, בכלל.
שאלה טובה. אבל העולם הזה הוא פרוסדור. והעולם הבא הוא הטרקלין. כתוב שלעתיד לבוא יבוא אומות העולם, כשהקדוש ליטול ספר תורה בידו, בגמרא בעבודה זרה דף ב' עמוד א' עמוד ב', ויגיד כל מי שעסק בתורה יבוא ויקבל שכר, יבוא הרומאים, ויבואו הפרסים, כנראה שהכוונה לישמעאלים, על פי מהר"ל שאומר שזו מלכות ישמעאל, והם ירצו לקבל שכר. ואז הקדוש הוא יושב בשמיים משחק, השם ילעג למו. בעולם הבא הם יקבלו את מלוא החשבון שמגיע להם. אני רק יכול לצטט את הסיפור שמספרים שאימו של הגאון מווילנה הייתה גבאית צדקה, ויחד עם חברה הייתה הולכת בין הבתים לאסוף כסף עבור מקרים של צדקה. והם סיכמו ביניהן שתי אנשים המבוגרות הללו, שמי מהן שתלך תתבקש לבית דין של מעלה ראשונה, תבוא לחברתה, לספר לה מה קורה למעלה. והאישה השנייה נפטרה ראשונה. אחרי 30 יום או כמה זמן לא חשוב, היא באה לאמו של הגאון מווילנה, ואמרה לה ככה, צער גדול יש לי מזה שהבטחתי שאני אבוא, כי לא מרשים לנו לבוא. ורק בגלל הצער הזה, הסכימו שאני אבוא. וגם אי אפשר לספר מה קורה בבית דין של מעלה, כי אתם למטה לא תבינו. אבל דבר אחד אני יכולה להגיד לך. הדין הוא מדוקדק עד מאוד. מידה כנגד מידה. ואתן לך דוגמה אחת שהורשיתי לתת. אם את זוכרת, הלכנו פעם לאסוף כסף לאיזה מקרה חשוב, ועברנו ליד ביתו של אחד מהשירי הקהילה, קמצן גדול, שגר בקומה שנייה של בית מגורים. ואת הצעת לעלות. ואני עשיתי תנועת ביטול, עם היד שלי. אין לך מושג כמה גדול ההבדל בין השכר שאת מקבלת על אותה הליכה שהלכנו לאסוף כסף לצדקה לבין השכר שאני קיבלתי וירד בגלל תנועת היד שאני עשיתי ואת לא עשית. וממילא, כמו שכתוב בפסוק, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו והייתה לה השם המלוכה. כשיעלו מושיעים בהר ציון הם יבואו בראש ובראשונה לשפוט. כל אחד יקבל בדיוק את המגיע לו.
אבל בבל למשל קיבלה את העונש בעולם הזה.
אני לא חושב שהיא קיבלה את העונש בעולם הזה. היא קיבלה חלק מהעונש גם בעולם הזה. אבל כמו ששכר מצווה בעיה על מלאיקה, כך בשביל אומות העולם, העונשים מחכים להם במקומות שבהם האנשים הם הרבה יותר משמעותיים.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב. ערב טוב.
רציתי לשאול, מה ההבדל בין מצוות ונשמרתם של היום לתקופת השואה? בתקופת השואה גם היה סכנת מוות, ומסרו את הנפש לקיים את המצוות, והיום אומרים לא להתפלל במניין.
קודם כל, אף אחד לא אמר לא להתפלל, אלא לא להתפלל במניין. ותפילה במניין היא בוודאי דבר מאוד מאוד חשוב, אבל עיקר העניין, מצוות תפילה זה תפילה.
בגטאות מסרו את הנפש גם להתפלל במניין.
נכון, נכון, אני רק תיקנתי דבריך כדי שלא יישמע דבר לא מדויק. צריך לדעת שגם שם היה פולמוס גדול סביב העניין, ויש לזה הרבה הרבה דיונים וגם בכתובים, ואני מיד ארחיב. אבל קודם כל ההבדל הוא הבדל גדול מאוד. יש הבדל בין אם יש סכנה טבעית, לבין אם יש אויב שמנסה לעקור את עם ישראל מן השורש, ובמקרה של החורבן היה שם דבר מורכב שיצא הרבה מאוד דיונים. כי בדרך כלל האנטישמיות הנוצרית לאורך כל ההיסטוריה רצתה לעקור את הנפש, והאיום בעונשי גוף ובמוות היה כדי לאלץ אותנו להמיר את הדת. ומי שהמיר את הדת ניצל מהאיומים האחרים. ואז היה עניין של מסירות נפש בוודאי. כי בשעת גזירה, אפילו על ארקת הדמסני, מוסרים את הנפש. בזמן השואה היה צירוף בין ניסיון לעקור את העם היהודי פיזית מהשורש שלו, ולעקור את הרוח היהודית ממקומה. לבוא ולהגיד שהשנאה הייתה שנאה גזעית, זו אי הבנה יסודית בכל הפילוסופיה הנאצית. השנאה הגזעית הייתה רק חלק קטן מאוד מאוד מזיק ומאוד מאוד משמעותי, אבל באופן יחסי חלק קטן מהמאבק כנגד העם הנבחר. והייתה פה פשוט מלחמת רוח בין כוחות השחור של הנאצים לבין כוחות האור של התורה. במקרה כזה זה היה מורכב. כי מצד אחד, כיוון שאחת המטאות הייתה לעקור גם את הגוף, ולא לתת הזדמנות, כמו שהנוצרים ראו, ממילא לעשות דווקא היה להשתדל להישאר בחיים. ומצד שני, כיוון שהייתה מטרה לעקור את הרוח לא פחות מה שהנצרות רצתה לעשות ואף יותר, אז היה עניין לקדש שם שמיים. ובין שני הדברים הללו נעו ההתנהגויות השונות בתקופת השואה. למשל, אחרי המלחמה, תבעו את הרבי מקלויזנבורג בפני הבית משפט אמריקאי, שהוא לא רצה לתת את הילדים שלו, הקטנים, למשפחות נוצריות, ולהציל את חיים בכך. והילדים האלה נספו. והרבי מקלויזנבורג הסביר לשופט, שאם הם היו הולכים למשפחות נוצריות, הם היו מאבדים את הקשר לרוח ולנשמה היהודים, ואצלנו זה חשוב לא פחות. הנה הרב יששכר דוב טייכטל, בתשובה מפורסמת, אולי התשובה הכי מפורסמת, במשנה שכיר, כותב שאסור לאדם לומר שהוא לא יהודי כדי להציל את עצמו. כששואלים אותו, אדם מסתתר תחת זהות נוצרית, מה שעשו הרבה מאוד יהודים וביניהם גם גדולי תורה. ובאים, תופסים אותו ושואלים אותו, אתה יהודי? הוא אומר, לא, אני נוצרי. ספק אם זה מותר או לא. אגב, היה אדם גאון בתורה, איש מסתורי, שהשם שלו, הפסבדון שלו היה מר שושני. איך אמר אלי ויזל שלמד אצלו, שמתארים את הגדלות של הגאון מווילנה, ואת היקף ידיעותיו, אני מאמין שזה היה, כי אני נתקלתי באדם כזה. הוא ידע הכל בכל מכל כל, והכל בעל פה בהכל. בבלי, ירושלמי, כתבי הארי, פילוסופיה מכל הסוגים. והוא הסתתר תחת זהות מוסלמית בפריז. ותפסו אותו. והוא נימול. זאת אומרת, אני מוסלמי. הביאו את הקאדי של פריז לבחון אותו. והקאדי של פריז יצא בהלם. הוא אמר, הוא לא מכיר קאדי בעולם שיודע אסלאם כמו מר שושני. אז היו כאלה. והיו כאלה ש... כמו הרב טייכטל שאמר שזה אסור, הדעה הרווחת הייתה שזה מותר. והיו יהודים שכששאלו אותם, איר זינט יהודה? אז הוא היה אומר, קיין יהודה. קיין יהודה זה בגרמנית לא יהודי. וביידיש בעבר החסידית, קיין יהודה זה כן אני יהודי. ככה תחכמו את זה. מין מניפולציה כזאת, כדי לא להוציא מהפה שאני לא יהודי. אבל הנושא של השואה היה נושא באמת מאוד מאוד מיוחד. נסכם את הדברים. ההבדל בין הנושא של המסירות על קידוש השם לאורך ההיסטוריה, לבין המגפה, שמיים וארץ יותר רחוקים מזה. כי במגפה יש בעיה רפואית, וכשיש בעיה רפואית מחללים יום הכיפורים שיכל להיות בשבת, גם בשביל ספק ספק ספיקה של חיי אדם בן 120 שהוא סנילי כבר 10 שנים. כי חיים, גם חיי שעה מחללים עליהם יום הכיפורים שלך להיות בשבת. גם ספק של חיי שעה. שמה מדובר בשעת גזירה, אלא שבתקופת השואה הייתה גזירה מורכבת, גם על הגוף וגם על הנפש. אז מצד אחד צריך לשמור על הגוף כדי לעשות ההפך ממה שאויב רוצה, וכך כתב הדבר אברום בתשובה לשאלה בנושא דומה אבל קצת שונה. ומצד שני, צריך לשמור על הנפש, כי האויב רוצה לעקור את הנפש, וכך כתב הרב טייכטל.
אז היה מותר למסור את הנפש גם לדברים כמו בתפילה במניין?
אם זו שעת גזירה, אז מותר למסור את הנפש גם על ארקדה דמסני. אבל שוב אני אומר, שם זה לא... מה?
ובשואה?
אני דיברתי, הסברתי, אני חושב שעכשיו אמרתי את זה. בשואה זה היה מורכב, לבוא ולמסור את הנפש על ארקדה דמסני, ולתת להם... את רצונם השני להרוג אותי, זה גם בעיה. אז שם זה ויילים אומר, ויילים לא אמר.
ולפי מה שאנשים אומרים, שהמדינה מחליטה את הדברים, לפי החגים, לפי הדברים האלו, אז אולי גם צריך לקיים את המצוות, כי זה לא בגלל המגיפה, זה בגלל שהם רוצים לעקור את החגים.
אף אחד לא רוצה לעקור את החגים. אף אחד לא רוצה לקרוא את החגים, אני לא מכיר אחד כזה. אף אחד לא. זה כולל גם את אלה שמדברים שרה על הציבור החרדי. אף אחד לא רוצה לקרוא את החרדים, לרדת מהעץ הזה. זה נובע ממה שאמרתי בהתחלה לכל היותר, מזה שאנחנו, בדלותנו ובחוסר היכולת שלנו להסביר במשך 40 שנה, לא הצלחנו להעביר להם את החשיבות של הדברים. הם לא... נותנים חשיבות כמו שאנחנו היינו רוצים שיתנו, וכמו שאנחנו אמורים לתת. אבל אף אחד לא רוצה לעקור את החגים.
תודה רבה.
כל טוב. ערב טוב.
שלום, שלום לרב, ערב טוב. אני רוצה להגיד תודה רבה על על השידורים של הרב ברדיו ועל הרצאות בכל הלשון.
תודה רבה לך.
ורציתי לשאול, אני לא יודע אם זה מתאים לתוכנית, מה הרבדים של התורה? מה ההגדרות של הרבדים של התורה, של פשט, רמז, דרש וסוד?
קודם כל, אני אחרי כל כך הרבה שנים של שיעורים ושל תוכניות רדיו, אני מוכרח לומר שאין לי שום בעיה להגיד מתי שאלה לא מתאימה לתוכנית, במיוחד שמדובר בשאלה שאם היא לא מתאימה לתוכנית, אז זה בגלל העומק שלה, וזה ודאי שאין לי שום בעיה. אבל, באמת השאלה שלך, לא תצא וחצי תאוותך בידך, ממה שאני הולך להגיד בדקות הספורות. ולכן היא באמת לא מתאימה לתוכנית. אבל מצד שני, אין סיבה לא לתת תקציר. אני אתן רק זווית ראייה אחת, שאני יכול להגיד אותה בקיצור, כפי שהגדיר את זה אותו גאון במחשבה ובהלכה, הגאון רב שמעון שבב, רבם של יהודי גרמניה בארצות הברית, מגדולי התורה, ממועצת גדולה התורה של אגודת ישראל בארצות הברית. הוא אמר כך, האדם בנוי מאור, בשר, עצמות, אני מדבר על גוף האדם כמובן, גוף האדם בנוי מאור, בשר, עצמות ואיברים פנימיים. גם ארבעת הרבדים של התורה מקבילים לזה. הפשט זה כמו האור, הדרש זה כמו בשר, הרמז זה כמו העצמות, והסוד זה כמו האיברים הפנימיים. יש מקומות שרש"י אומר, אין מקרא זה אומר, אלא דורשני. יש פעמים בשר מבצבץ ויוצא בין קרעי האור. כך לפעמים בין קרעי הפשט מבצבץ ויוצא רובד הדרוש. עכשיו, האמת היא שהפרדס לא בנוי פשט רמז דרוש סוד, זה נאמר כך כדי שיצא פרדס, אלא הוא בנוי פשט והדרש, שזה הפנימיות של הפשט, רמז, שזה המכסה, או הכיסוי ליתר דיוק, של הסוד, והסוד שהוא הדרש של הרמז, שהוא הפנימיות של הרמז. אז יש לנו פשט והדרש שהוא הפנימיות של הפשט, והרמז והסוד שהוא הפנימיות של הרמז. ועלינו לזכור דבר אחד. כל רבדי התורה הללו, וגם החלוקה של 70 פנים לתורה, על כולם מברכים אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו. כששואלים למה זה לא בפשט, או כשאתה שומע לפעמים דיבורי הבל של כל מיני חוקרים שנוטים ככה באווירה של התנסות לבוא ולהגיד, זה רק דרש. והכוונה אני מתכוון לדרשות חז"ל, לא לכל מיני דרשות של רבנים, שמהר"ל הרבה פעמים כועס על כך שרבנים קוראים לדרשותיהם דרשות, בשעה שמדובר בכל מיני חידודים ורעיונות מוסריים יפים, ואז כשבאים אל הדרשות חז"ל חושבים שזה גם ככה. בעוד שדרשות חז"ל הם כוונת כותב התורה, רק ברובד פנימי יותר. ועלינו לזכור שמהר"ל בבאר השלישי של באר הגולה כותב שהמילה דרוש יש לה שתי משמעויות בלשון הקודש. א', לחפש, כמו שכתוב את דרשת וחקרת היטב, ב', לטבוע, כמו שנאמר, את צעיר החטא דרוש דרש משה, והנה שורף. דרשות חז"ל, אומר מהר"ל, הם דברים שנטבעים מהפשט, אבל להבדיל מהפשט, צריך לחפש אחריהם. איך מחפשים אחריהם? כאן עומד לשירותינו אותו גאון נדיר, שגאונותו לא כל כך הופצה ברבים, רבי מאיר לייבוש בן יצחק מאיר המלבים, שחיבר ספר שנקרא איילת השחר, תרי"ג כללי לשון הקודש, ובו הוא מראה איך שכל דרשות חז"ל הם על פי כללי לשון הקודש, לפי כללי דקדוק של לשון הקודש, אלא שדקדוק זה הוא דקדוק פנימי ומורכב הרבה יותר מהדקדוק שאנחנו למדנו בבית ספר. ובאמת ניסיתי פעם לכתוב ביאור והרחבה על הספר איילת השחר של המלבים, שמודפס בקיצור ובתמציתיות בתחילת פירושו לספר ויקרא. ובאמת כבר יש לי את הקובץ, העתקתי את כל הספר למחשב. יש לי, לא מצאתי קובץ של איילת השחר, אז העתקתי אותו, כתבתי אותו במחשב. וגם עשיתי חלק גדול מעבודה, עד שיום אחד רפו ידיי, כי אמרתי לעצמי, הרי אין בעולם עם שלא יודע את הדקדוק של השפה שלו, כמו העם בישראל. וזה כולל גם את לומדי התורה, שלא יודעים דקדוק. כשאני למדתי בבית ספר, אז המורים שלי, כשהגיע רש"י של דקדוק, היו מדלגים עליו. היו אומרים לנו שזה קשה לנו, ואנחנו ידענו שזה קשה לא פחות להם גם כן. וכשהייתי בא הביתה והייתי לומד עם אבא שלי, אז אבא שלי היה לומד איתי את הרש"י של הדקדוק, ומוסיף גם את אבן עזרא. כך שאני גדלתי עם הדקדוק בקצות האצבעות שלי. אבל לא יודעים דקדוק. תן לפרופסור באוניברסיטה באיזה תחום, בפיזיקה, במתמטיקה, ברפואה, לנקד קטע. הוא לא ידע. כמה שגיאות תהיינה לו. כי לא יודעים דקדוק. אז אם את הדקדוק הפשוט של הפשט לא יודעים, לך תיתן להם את הרי הכללים של דקדוק. כך גם כן ברמז ובסוד. הרמז הוא לא שטח מופקר שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה. יש כללי רמז, יש קבלה ברמז. וכמובן, הסוד זה תורה שלמה עם חוקיות משלה בפני עצמה.
דרוש זה לא 13 מידות
שהתורה נדרשת
בהן?
13 מידות שהתורה נדרשת בהן זה חלק מהדרוש, כן. יש עוד.
זה חלק.
זה החלק העיקרי שממנו מוצאים את ההלכה. אלה מדרשי ההלכה בדרך כלל. יש גם כן למד בית מידות שהתורה נדרשת בהן. יש עוד מערכות של כללים. חוץ מהי"ג מידות. י"ג מידות זה י"ג מידות העיקריות. אגב, הן מקבילות לרובד הסוד לי"ג מידות של רחמים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם.
אהה. טוב. ואם אפשר לשאול עוד משהו, ברמז של הפשט, התורה כותבת, מי שישמור את מצוות התורה, אז אני אתן לו שפע גשמי, ונתתי גשמכם ביתם וכולי.
כן.
וזה לא, ובאים חז"ל אומרים לנו, זה לא תמיד ככה. איך זה מסתדר ברובד של הפשט?
חז"ל לא באים ואומרים שזה לא תמיד ככה, זה תמיד ככה, רק אתה לא, רק יש כל מיני דברים שגורמים לנו שלא נראה את זה. כי אם אנחנו נראה את זה חד חד ערכית, לא תהיה בחירה. ואותה תורה שאומרת, אם שמות תשמעו את זה ונתתי גשמכם ביתם, אותה תורה אומרת, ובחרת בחיים. כלומר, שיש בחירה. והרי שני הדברים הללו צריכים להסתדר. וזה גם כן אותו כלל שהתורה נדרשת בו, שאומר, שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויחריע ביניהם. והכתוב השלישי יחריע ביניהם, למשל, הוא מה שכתוב, שתי מצוות שנאמר בהם השכר. כיבוד אביהם, למען ייטב לך וארכת ימים, ושילוח הקן, למען יארכון ימיך, או למען ייטב לך.
אז זה קורה, אבל לא תמיד.
וזה לא, והגמרא מספרת, לאו דווקא, יותר מהגמרא אומרת משהו אחר. אין דבר כזה לא תמיד. מה שאתה אומרת מדויק עד הסוף. הגמרא באה ואומרת, למען ייטב לך וארכת ימים, אומרת הגמרא, מעשה באדם אחד, שאביו שלח אותו לשלח קן ציפור, הוא עלה על סולם ונפל ומת. ראה את זה לישה בן אבויה, ואמר, אם כך, אין דין ואין דיין. שתי המצוות שכתוב, ייטב לך וארכת ימים. עד שבא רבי יעקב ודרש, למען ייטב לך ליום, לעולם שכולו טוב, וארכת ימים לעולם שכולו, יום שכולו ארוך. עכשיו, כשאתה מתבונן בדבריו של רבי יעקב, אתה פתאום רואה שזה הפשט. כי הרי מה זה אריכות ימים? הרי אנחנו משתמשים ביחול אריכות ימים שאנחנו מאחלים איש לרעהו, במשמעות של ריבוי ימים. אבל לא זאת הכוונה במושג אורך ימים, שהרי במשלי פרק ג' נאמר, בני תורתי אל תשכח, ומצוותי ייצור לי בך, כי אורך ימים ושנות חיים, ושלום יוסיפו לך. מה שאנחנו מאחלים לחד לשני אריכות ימים, מופיע בפסוק כאן במשלי פרק א', פסוק א', בביטוי שנות חיים. אז מה זה אורך ימים? אז רב שולם היה אומר, שאומרים שלהתפלל וסיקין זה סגולה לאריכות ימים, כי אדם שקם שעה קודם יש לו יום יותר ארוך. אבל מה באמת זה אריכות ימים? יום שהוא מעבר, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. יום שהוא מעבר למציאות של זמן, הוא יום ארוך, יום שלא נגמר. אז בפשט כתוב, וארכת הימים, שזה לא בעולם הזה. וגם טוב, הרי בעולם הזה אין טוב בלא רע, מאז שאדם הראשון ערבב את הרע והטוב זה לזה. וכך זה מסתדר לאורך כל הדרך, הרי כתוב, אם שומרים שבת אחד או שתי שבתות, שתי דעות בחזל, מיד נגלים. אבל בשביל זה צריך שכל ישראל ישמרו שתי שבתות או שבת אחת. וכן הלאה.
תודה רבה, הרב.
כל טוב.
תודה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוחאי תמיד איתי.
תתקדם. תתחדש, סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020, ועכשיו מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש, חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים, חייגו ל-074-717-17, 074-717-17, בחשרות בית דין צדק בני ברק.
נו, איך את שולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
מי בר נועם אחד? תשכחו מכל מה שידעתם על מי בר. מים חמים לשבת, זה מי בר. נועם אחד, כוכבי 85, 10.
קורונה יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסכה בחברת אדם אחר, זה לא מספק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד עוטה מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. מגיש משרד הבריאות.
אתם מאזינים לרדיו ובזמן הפרסומות אתם מגבירים? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים.
הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטי ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
אני צריך וילון שיתאים בדיוק לצבעים של הסלון.
ומה עם וילון שיתאים גם לארנק? עם מרקנטיל סמייל אתה משלם פחות. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה מאחד מסניפי רשת הום סטייל. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
מוחאי תמיד איתי.
ערב טוב.
ערב טוב לרב.
כן, בבקשה.
יש הכוח על כל התוכניות, ממש נהנים.
מורחים טוב.
ואולי לגבי הפתיח שהרב אמר, אני לא יודע אם זה שאלה, אבל דבר שאני חושב על זה, עם אחרי מה שהרב אמר, אחרי שאנחנו רואים שרוב הציבור החרדי נתקף בכל המגפה הזאת, הנורא הזאת מצד ההנהגה, למה הציבור החרדי בהנהגה לא יוצא מהממשלה, מההנהגה הזאת?
תראה, אצלנו, להבדיל מהעולם האנרכיסטי שמתרכז ברחוב בלפור ובגשרים, אצלנו לא נהוג לבוא לגדולי תורה ולתת להם עצות. לנסות להבין למה לא, אז אני אגיד לך. אנחנו לא נמצאים במערכת הפוליטית בגלל שאנחנו רוצים להנהיג את המדינה. אנחנו נמצאים שם כדי לאפשר לחיים של תורה ומצוות בארץ ישראל. וזו המטרה הראשונה. החשובה ביותר, והאמת היא שזאת מטרת על, שכשהיא מושגת, אז יש ביטחון ויש כלכלה ויש הכל. ולכן בכאב גדול, לפעמים יש חשק לשבור את הכלים. אני הרבה פעמים חושב, מבחינה חוקית, מה קורה עם כל חברי הכנסת הדתיים והמפלגות החרדיות עוזבים את הכנסת. פשוט לא שהרב ליצמן עוזב ונכנס במקום פלוני אחר. אלא עוזבים. לא, אין. מה החוק אומר במקרה הזה? אז אין 120 חברי כנסת. אז מי מקבל את כמה עשרות המקומות הללו? במחשבה שנייה אני אומר, הם ימצאו את צער וישמחו להיפטר מאיתנו. מסתדרו בלעדינו. ומה יהיה על כל המערכות שצריכות להתקיים במדינת ישראל כדי שהמדינה תוכל להיות קיימת בכלל?
למרות המצב הזה שאנחנו סובלים עכשיו כאילו מבחינת ההנהגה.
אני אתן לך דוגמה, אתן משל. רחוק מאוד 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 מהנמשל, אבל משל. במחנות העבודה. היה לפעמים לאנשים חשק לשבור את הכלים ולעשות איזה פעולת מחאה. אבל כשעושים פעולת מחאה, בסך הכל יארגו אותך ואתה תפסיד את הכל. לא עושים פעולת מחאה כשאתה תפסיד את הכל. בשביל מה? זה כואב, זה מכביד על המוסר, אבל בגלל שעכשיו יש בעיות כאלה, אנחנו לא צריכים להפסיד גם את הדברים שאנחנו בכל זאת משיגים. שהם חשובים לנו. ויותר מזה הם חשובים לכלל ישראל, ויותר מזה הם חשובים לקיום העולם. אז כך שעל ראשיהם של גדולי תורה מוטלת האחריות, לא רק על התגובה האימפולסיבית, האינטואיטיבית של עכשיו, בגלל כל הדברים המצבנים האלה, אלא לקחת בחשבון את השכר מצווה כנגד הפסדה, והפסד מצווה כנגד שכרה. כדי שלא ייווצר מצב, שכתוצאה מזה שממשיכים, לאחוז בקרנות המזבח, בגלל הדברים החשובים מאוד, האחרים יחשבו להקל ראש בחילול השם הנורא שנוצר מזה שהנהגה במדינה היהודית מתנהגת ככה, לכן יש את הרב נויגרשל ודומיו, שהאחריות לא מוטלת על כתפיו, ומה שהוא אומר לא מחייב אף אחד, כדי לומר דברי מחאה זה הכל.
אשר כוח הרב, עוד שאלה לגבי תלמוד בבלי וירושלמי, בקצרה אם הרב יוכל להגיד, למה התלמוד בבלי זה שיותר נקבע וזה יותר נלמד?
הרמב״ם, לא שיותר... הרמב״ם בהקדמה לסדר, למשנה תורה כותב את זה, שני בתי דין מחייבים את כל כלי ישראל. בית דין של 71 בלשכת הגזית, וכשאין בית דין של 71 בלשכת הגזית, בית דין של כל חכמי ישראל שבאותו דור. פעמיים בהיסטוריה היו בתי דין כאלה, של כל חכמי ישראל שבאותו דור, בחתימת המשנה ובחתימת התלמוד הבבלי, ולא בחתימת התלמוד הירושלמי, עם שתי סיבות. קודם כל, חכמי ישראל היו גדולים מחכמי בבל, ולכן לא התחשבו בדעתם של חכמי בבל. חכמי בבל הכירו בגדלותם של חכמי ישראל, ארץ ישראל עליהם, והתחשבו גם בדעתם של חכמי ארץ ישראל. ולכן התלמוד הבבלי בלול מהכל, גם מדעותיהם של חכמי ארץ ישראל. ב', התלמוד הבבלי לוקח בחשבון גם את אותם חכמי התלמוד שאחרי חתימת התלמוד הירושלמי, אשר על כן הוא מאוחר יותר. ולכן התלמוד הבבלי הוא זה שהתקבל כתלמוד העיקרי, כמובן שלימוד התלמוד הירושלמי הוא חשוב עד מאוד, אבל הלכה למעשה זה התלמוד הבבלי. תודה רבה.
תודה.
ערב טוב.
שלום לכבוד הרב, ערב טוב. לפני כמה זמן עלה מאזין לשאול מה ההבדל בין המסירות נפש האמורה לכאורה להיות במניינים בקורונה, מה ההבדל בין זה לבין השואה.
כן.
אבל אני בא מפן אחר, ואני אומר את הכותרת של מה שאני מתכוון, מה שאני מתכוון לומר. מה שציונים ניסו לעשות 70 שנה,
אני מבקש סליחה, אנחנו פה בתוכנית של שאלות ותשובות, אם יש לך שאלה אני אשמח לשמוע.
שאלה.
כן.
מה שהציונים ניסו לעשות ב-70 שנה, הקורונה עשתה בחצי שנה, ואם נראה מאחורי הקלעים...
אני לא מסכים עם ההגדרה הזאת לחלוטין. מה הקורונה עשתה בחצי שנה? מה היא עשתה?
בקלקול של בחורי ישיבות.
אני לא חושב שזה נכון. ואם זה נכון, אז זה נורא והיום, לא בגלל הקלקול, אלא בגלל החינוך בכלל. אני לא חושב שזה נכון. יש בעיה. כי אני לא חושב שזה נכון. כי הבחורי ישיבות שלנו יותר חזקים ממה שמייחסים להם. גם אם יש ירידה, בקלות רבה הם יחזרו חזרה. אנחנו צריכים פשוט להירתם כדי ליצור תוכניות. אבל בוודאי ובוודאי, ההשוואה הזאת אין לה שום מקום.
והרב מסכים עם זה שצריך לסגור את הישיבות הקטנות בקורונה?
אני לא מסכים עם שום... אני לא מסכים עם שום דבר שגדולי ישראל לא הסכימו, ואני לא מתנגד לשום דבר שגדולי ישראל הסכימו אליו.
טוב, בסדר גמור. תודה רבה,
ערב טוב. תודה רבה, ואנחנו לקראת סיום התוכנית. אני רק רוצה לומר ששוב אפשר להשיג את ספרנו, מחשבות והשקפות מבראשית. אתה, כשהתחלנו את הכל מבראשית, אני רוצה להודות לכל העוסקים במלאכה, לכל השואלים ששאלו שאלות, דברים כדורבנות. אני מאוד מאוד שמח על השאלות שנשאלו על כולן, מההתחלה ועד הסוף. שיהיה לכולם ערב טוב, לילה טוב, והמשך שבוע טוב.
חי תמיד איתי כל